אוקיי. שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו ננסה היום להבין לפי הקבלה את הסיפור שמאחורי הקמת המדינה. כמובן שיש הרבה 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 מדרשים והרבה הרבה מקורות לזה. אנחנו ננסה לפשט את זה, כי בכל אופן זמן קצר והמלאכה מרובה. אז בואו נתחיל קודם כל מעצם העניין של מאיפה מגיע הסיפור של לחשב את הזמן של הקמת המדינה, ולמה חזו הנביאים על שיבת ציון, מאיפה זה מגיע. אז הדבר הראשון, זה צריך להבין מאיפה הכל מתחיל. והכל מתחיל, וזה צריך להבין שזה דבר מאוד עמוק בחייו של כל אדם, כי זה מה שעושה את ההבדל בין לחיות לפי הקבלה או לחיות חיים שזה לא נקרא ממש חיים. למה? קודם כל, ההנחה עצמה של המקובלים, שבעצם כל אדם צריך להסתובב איתה כל החיים, היא שמחשבת הבריאה היא להיטיב לנבראים, שכל מה שקורה זה לטובה, שכל הבריאה וכל פרט בבריאה, מכיוון שאם זו מחשבת הבריאה, אם כך כל פרט בבריאה צריך לשרת את המחשבות. אבל מה שאנחנו מסתכלים מסביב, זה לא נראה שכל כך טוב. ואז עולה השאלה, כמה זמן ייקח עד שיהיה לנו טוב? כי אפשר להכריח מישהו שיהיה לו טוב. ניסיתם פעם להכריח ילדים, חברים וכו', וראיתם כמה נורא זה יוצא בסוף, נכון? שמנסים להכריח מישהו שיהיה לו טוב, זה לא עובד. וכך שנכריח אותו יותר, ככה יחב יותר. ולכן אנחנו רואים שהבורא, כמה שהמחשבה היא להיטיב לנבריו, הוא לא יכול להכריח אותנו שיהיה לנו טוב. אבל אז השאלה, כמה זמן זה ייקח? האם יש גבול של זמן? האם אנחנו יכולים, אמנם מחשבת הבריאה היא להיטיב לנבריו, ובאנו לעולם הזה ואי אפשר להכריח אותנו שיהיה לנו טוב, האם אנחנו אולי נשכח, אולי נתבלבל ונשאר פה ונסבול לנצח? זאת השאלה. אוקיי? אם כך, התחבטו והנביאים כבר מזמן, ויש להם תשובה. והתשובה היא שיש גבול לזמן. זה מופיע במדרשים, זה מופיע בהרבה מקומות. העולם כמו שאנחנו מכירים אותו נברא, או הפרק של הזמן של העולם כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא רק לשבעת אלפים שנה, מתוכה שזה מתאים לשבעה ימים של בראשית, אבל באמת שישה ימים עבודה ושנה אחת שבת. כלומר, סך הכל מתוך השבעת אלפים שנה, ששת אלפים שנה זה מותר לנו לסבול ולהתבלבל וכולי, אבל זה חייב להיגמר. אז ששת אלפים זה שנים של התיקון, זה מופיע בגמרא בכל מיני מקומות אחרים, ואלף שנים של שבת, שאז אנחנו יכולים לקייף, לעשות חיים, לא לסבול, להיות בהנאה וכן הלאה. אבל השאלה עוד פעם, אי אפשר להכריח מישהו שיהיה לו טוב, נכון? ושהוא יענה. אז עכשיו השאלה היא כזאת, שואל הרב השלג, מאיפה אנחנו יודעים, או בעצם איך אנחנו יודעים שיש גבול לסבל? וזה הרב השלג מביא מרבי עקיבא מסכת אבות. הוא אומר ככה, הכל צפוי והרשות נתונה, זה כולם מכירים את הביטוי, ובטוב העולם נברא. הכל לטוב. עכשיו הפירוט, שהוא היה אומר, הכל נתון בערבון. מה זה אומר הכל נתון בערבון? אם באנו לעולם הזה ונבראנו שיהיה לנו טוב ואנחנו נסבול לנצח, אנחנו פה בעצם מכחישים את הבורא, נכון? זאת אומרת, לא יכול להיות שנסבול לנצח אם הבורא ברא אותנו שיהיה לנו טוב, ולא יהיה לנו טוב, משהו לא בסדר אצל מי שברא אותנו, נכון? לא אצלנו, אצל הבעל מלאכה שברא אותנו, נכון? ואם הוא ברא אותנו ככה שאנחנו נסבול לנצח, משהו לא בסדר אצלו, ולא יכול להיות שמשהו לא בסדר אצלו, כי בטוב העולם נידון. ולכן הכל נתון בערבון, שבאנו לעולם הזה ואמרנו שאנחנו לא יכולים לקבל את כל הטוב והשפע בלחם בזיון, זאת אומרת במתנת חינם. לכן אנחנו רוצים לעבוד בשביל זה. כמה זמן נעבוד בשביל זה? מה יהיה אם אנחנו נשכח? כמו שאמרנו, יש ערבון שבסוף נחזור כולם הביתה, ובסוף יהיה לנו טוב. אם ירצו, יאכלו, לא ירצו, לא תהיה ברירה, גם יצטרכו לאכול. אוקיי? ותראה נבין למה לאכול, תראו שזה מופיע פה. ומצודה פרוסה על כל החיים. מה זה הערבון? שיש מצודה, מצודה בלשון המשנה זה רשת. יש רשת על כל החיים של חוקים, של חוקים, של סיבה ותוצאה. מה שאתה עושה חוזר אליך. מה הכל בדיוק? אתה עושה משהו טוב, חוזר אליך, אתה עושה משהו לא טוב, חוזר אליך, הכל. מה שאתה עושה, מזה ניוטון לקח את החוקים שלו, של חוק הפעולה והתגובה. הוא בעצמו טען שמשם הוא לקח את זה. ככה, כי זה בעולם הרוחני ככה. מה זה אומר? בסופו של דבר החוקים של החיים יאלצו את האדם לאט לאט ללמוד להשתנות. איך הרשת הזאת עובדת? החנות סוחה, החיים נראים כמו סופרמרקט. בן אדם נכנס לסופרמרקט שגדל בעיר קטנה של פעם, ששם היה הולך למכולת ואומר, תביא לי שלושה אשל, שני חלב, לחם, לחם, לחם וכן הלאה. הוא נכנס לסופר והוא רואה מה? שפע, ואין אף אחד שאומר שום דבר, אתה יכול לקחת מה שאתה רוצה. אז יש אנשים שבאמת רואים ככה, חנות פתוחה, אבל החלבני מקיף והפנקס פתוח ויד כותבת. זאת אומרת שאתה יוצא מהסופר, עוד מעט עובדים על זה, אבל עוד מעט יהיה גלאי בכניסה שרושם אוטומטית מה רוצה. אתה לא צריך קופאית, אם היא עומדת, לא עומדת, הולכת לשירותים, לא צריך את הכאב ראש הזה. איך שאתה יוצא, אוטומטית נרשם, וזה יורד לך מהכרטיס. אני לא צוחק, עובדים על כזה דבר. וכל הרוצה ללוות יבוא וילווה. כל הרוצה יכול לקחת, אבל זה בהלוואה, נכון? זה לא שלך. אבל ואם הבן אדם לא מחזיר, אז יש והגבאים מחזירים תדיר בכל יום ונפרעים מן האדם. זאת אומרת, יש חוקים שקוראים לזה הגבאים, שלוקחים מהבן אדם, מה שלקחת אתה תחזיר. מדעתו שלא מייבר אותו, קוראים לזה הוצאה לפועל. או שפתחת את ההודעות של הוצאה לפועל ועשית משהו בנידון, או שלא, יבואו ויקחו. אבל אלו הם החוקים של החיים, אליבא דרבי עקיבא, כבר במשנה לפני קצת פחות מ-2000 שנה. ויש להם על מה תחוקו, כל מי שלוקחים ממנו, יש על מה שיסמוכו. זה חלק מהגבאים שלוקחים. לקחו כנראה שהייתי חייב. מה זה אומר שלקחו? אז אני חייב פחות. תזכרו את זה. והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. זוכרים? ירצו יוכלו, לא ירצו לא יוכלו. פה כולם יוכלו, כי יש הבורא הכין סעודה כולם של 1,000 שנה של סעודה. וזה מחכה לכולם, ולא תהיה ברירה, בסוף כולם צריכים לאכול. עכשיו, אז איך החוקים האלה אמורים לעבוד? אז יש דעה שאומרת, לקראת הסוף החוקים התחילו לעבוד קצת בצורה יותר אינטנסיבית, ואז אנשים ילמדו גם יותר מהר. אם אתם שמים, מתחיל להיות יותר מהר ויותר מהר ויותר מהר, זה כבר כמה מאות שנים ככה נהיה יותר מהר. ויותר, ואנחנו נראה איך. אז ככה, תנא דבי אליהו בסנהדרין צדיק זין, 6,000 שנה הווה עלמא, העולם מתקיים כמו שאנחנו מכירים אותו. הפרק הזה של האנושות, לא של היה קודם היה, ולא משנה, זה לא מעניין כרגע מה היה קודם. מה זה אכפת לי, היו דינוזרים או לא היו דינוזרים, זה משנה לי משהו? שום דבר, אלא אם כן אני מתפרנס מזה. אבל דרך אגב, אז התורה אומרת שהיו, יש כאלה שאומרים שיש, אבל זה לא משנה. מה שמשנה זה הפרק של הזמן של המין האנושי שאנחנו נמצאים בו היום, שאנחנו בפרק הזה 6,000 שנה, שהם מחולקים ל-2,000 תוהו, 2,000 תורה ו-2,000 ימות משיח. יש דעה אחרת שאומרת רק האלף החמישי, אלף של החושך, ואלף השישי זה אלף של המשיח. אוקיי? משנת 1 עד שנת 2000 זה 2000 שנות תוהו. בהתחלה, למה תוהו? מלשון תימהון, כולם מבולבלים, לא יודעים מה עושים. עושים ככה, עושים ככה, זה ככה, רואים את זה ככה, לא מבינים, בלגן. ואז מה קורה? לקראת הסוף נולד, לקראת שנת 2000 נולד אברהם אבינו. ב-1948, תזכרו, לספירה שאנחנו סופרים עכשיו זה תשע"ב, עין, נכון? זה 5770. ב-1948 נולד אברהם אבינו. אוקיי? לא מובן? לא יהיה חתות ב... זה 2000? מ-1 עד 2000 זה שנות תור. 1948 נולד אברהם אבינו. אברהם אבינו מגיע למודעות של מה עושים כאן. הוא מגיע בגיל 50 ומשהו, אז הייתה שנת 2000 ו להתחלה של הספירה העברית. אוקיי? ואז מתחילה, ברגע שהוא מגיע את זה, הוא מתחיל 2000 שנים חדשות שנקראות 2000 שנות תורה, מיום 50 ומשהו של אברהם עד 2000 שנה אחרי זה. 2000 שנה אחרי אברהם אבינו, אחרי שהוא היה בן 50, אז אנחנו מדברים על שנת 4000. זה שנת 240 לספירה הנוצרית. שנת 240 לספירה הנוצרית זה הזמן שנחתמה המשנה ונגמר ונחתם, והזוהר פחות או יותר היה כתוב. אוקיי? הלאה. אחרי זה נמשך מ-4000 עד 5000, שזה עד 1240, זה נקרא האלף של החושך. אנחנו קוראים לזה חשקת ימי הביניים, אבל המקובלים קראו לזה עוד לפני, בזמן הזוהר, האלף של החושך, שהולך להיות אלף שנים של חושך. ולכן כתבו את הזוהר ואת המשנה ואת התלמוד כדי להחביא את כל האוצרות בצורה של סודות. בצורה, ולכן כל מה שכתוב שם זה לא כמו שנראה שכתוב, כי הייתה צנזורה. אוקיי, ואז ב-1270 מתגלה ספר הזוהר, הרנסנס הראשון באירופה מתחיל, כי התחיל האלף השישי. אוקיי? והאלף השישי זה משנת 1240 עד שנת 2240. זה האלף השישי שאנחנו נמצאים בתוכו. אנחנו נמצאים בשנת... לא, אנחנו בשנת 5770. או 770 שנה בתוך האלף השישי. זאת אומרת, כמה זמן נשאר? 230 שנה נשאר לקראת הדלקת נרות. אוקיי? אבל הדלקת נרות, מה אפשר גם להדליק קודם? יש לו קצת זמן. אוקיי? אוקיי? אלו הדעות ש... אוקיי. אם אפשר להתרגש בשקט, אם אפשר להתרגש בשקט, אנחנו נמשיך. אוקיי. רק רגע. עכשיו, אז אנחנו באלף השישי. באלף השישי יש כמה שלבים, כמו שאמרנו, מתחילים אותו ב-1240, גילוי הזוהר 1270, הרנסנס מתחיל באותו זמן. מה יש לנו פה? אז זה היה לנו, ואז אם אנחנו ממשילים את ה-6,000 שנה לששת ימי בית, אז אנחנו בעצם ביום שישי. עכשיו, איך עובד היום בלוח העברי? והיא ערב, והיא בוקר. זאת אומרת, תחילת היום השישי זה שקיעת השמש של יום החמישי. אז זה שש, אם זה, אנחנו מדברים על יום ולילה שווים, 1240 בספירה הנוצרית, או שנת 5,000, זה יום חמישי בשקיעה. יום חמישי בערב שקיעה. אוקיי? ואז, כמו שאמרנו, גילוי הזוהר, עוברות עכשיו פה, נחלק את זה לתקופות של, היממה העברית מתחלקת לתקופות של רבעים. תחילת הערב, מהשקיעה עד חצות הלילה, זה כוח של אנרגיה מסוימת שנקראת קו שמאל, ובחצות הלילה יש היפוך, ובהיפוך הזה משתנה האנרגיה ונהיה יותר טוב. מי שלמשל למד למבחנים בלילה. וזה כבד וכבד וכבד, אבל משהו בסביבות אחרי חצות הלילה פתאום נהיה קל וזה רץ. זוכרים את זה? כי מתהפך הכוח בחצות משמאל לימין, והאנרגיה הרבה יותר חיובית. לכן זה הרבה יותר חיובי לעשות מדיטציות, ללמוד זוהר וכן הלאה. כל העניין של להתחיל ללמוד את הזוהר, מתי? בחצות הלילה. ולכן, נכון, קוראים לזה תיקון חצות. וב-1490, אם כך, זה שנה בדיוק יוצא, זה 12 בלילה של היום, של ליל שישי, זאת אומרת הלילה שלפני יום שישי. אוקיי? אז זה יוצא 1490, או 5250 בספירה העברית. עברה רבע מאה, רבע יממה. אוקיי, מה קורה באותו זמן 1490? המקובלים מכריזים, מעכשיו צריך ללמוד את הזוהר ואת הקבלה ברבים. שנתיים אחרי זה האינקוויזיציה 1492 גירוש ספרד, שמביא בסופו של דבר לכל המקובלים מגיעים לצפת, תור הזהב של צפת, וכולם מכריזים מעכשיו צריך ללמוד את הזוהר ואת הקבלה. 1492 גם גילוי אמריקה, גילוי המעבר זה מבחינה רשמית בהיסטוריה העולמית הסוף של ימי הביניים, הימים של החושך. יש עוד הרבה חושך, אבל זה מתחיל להשתנות, האור מתחיל להעיר, זה כבר חצות הלילה. רגע, לא, לא, המהפכה התעשייתית, שנייה, רגע, רגע, לא, 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 אוקיי. אז כאן עוד רבע, עוד רבע אלף, עוד 250 שנה אחרי 1490. אז עכשיו זה כבר 6 בבוקר, 6 בבוקר זה זריחה. מה כתוב לגבי הזריחה? שזה 1740 לספירה הנוצרית, זה המהפכה התעשייתית. ואז כתוב הזה בזוהר, במאה השישית, באלף השישי, יפתחו מעיינות החוכמה למעלה ולמטה. יתחיל מבול. זה, הוא לוקח פסוק מפרשת נוח. נפתחו ארובות השמיים והמעיינות תהום. אומר הזוהר, זה סימן לכך שבשנת 1740 לספירה הנוצרית, יפתחו המעיינות והאינטואיציה, החוכמה תתחיל לזרום לעולם בשפע שילך ויגבר. עכשיו, מאוד חשוב לזכור, אם השפע של החוכמה זורם ואסור לך לקרוא כי הממשלה לא מרשה, אז מה יעזור החוכמה? ולכן המשטר מתחיל להשתנות. 1786 המהפכה האמריקאית, 1789 המהפכה הצרפתית, ולאט לאט גם המשטר מתחיל להשתנות, החומות מתחילות להישבר של אסור לך, מי ירשה לך, כל זה מתחיל, אבל זה מתחיל. זה לוקח עוד זמן. אבל לפני זה, עוד משהו לפני, כמה זמן לוקח עד הבום הגדול הבא? עוד 250 שנה. 1740 ועוד 250 שנה? מה? 1990. מה קרה ב-1990? חומת ברלין. זה להפך, פה זה ממש יצא מדויק. חומת ברלין הוא ב-89, אבל זה היה אחרי ראש השנה. בלוח העברי כבר זה היה שנת 5750, ואז תוך ראש השנה כבר המאומות בגוש המזרחי היו בשיא שלהם. תוך כמה שבועות חומת ברלין נפלה, המשטרים של חומת הברזל נפלו, נכון? והאינטרנט, הטלפון הסלולרי, שנות ה-90 זה היה, אם אפשר להגיד שנפתחו מעיינות החוכמה, פה ממש הוציאו את הפקק ושברו את הסכר. 1990, נכון? בדיוק לפי התאריך, אבל לפני זה היה עוד תאריך. מה שאומרים, שביום השישי, שביום השישי השבת לא מחכה להיכנס ממש ברגע של הדלקת נרות, אלא העליית העולמות של שבת, כי שבת זה זמן שבו כל העולמות מתהפכים, זה קורה 5 שעות אחרי זריחת החמה של יום שישי. אם זריחת החמה של יום שישי הייתה 1740, אוקיי? אז מה קורה אז? אוקיי, הזריחה זה 1740, 6 בבוקר. 5 שעות אחרי, איך מחשבים 5 שעות אחרי? נורא פשוט, ערך משולש, מי שזוכר. 1000 שנה זה 24 שעות. כמה זה 5 שעות? 1000 לחלק ל-24 זה 40 ומשהו, וכפול 5 זה יוצא, אוקיי, אז יוצא 5 שעה זה 41 שנים ו-66.1 שנים ושני שליש של השנה שזה 8 חודשים, כפול 5 שעות זה 208 שנים. 1540 ועוד 208 שנים, מתי השבת מתחילה להיכנס? 1740 ועוד 208? 1948. זאת אומרת שהשבת מתחילה להיכנס ב-1948 לספירה הנוצרית, או תשח בספירה העברית, שזה 5708. בזמן הזה, לפי המקובלים, השבת חייבת להתחיל להיכנס, זה לא מחכים, זה לא תלוי באף אחד, זה מתחיל להיכנס כבר, מתחילים להגיש באוויר את ה... וב-1948 ביום שישי אחרי הצהריים, בן גוריון מכריז על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. הוא חושב שהוא החליט, אבל זה היה כבר צפוי. אנחנו בזמן מאוד קצר, אנחנו לא יכולים לתאר את הכל, נכון? אנחנו מדברים על העניין הזה. אז עכשיו מה שקורה, ואז כמו שאמרנו, ב-1990 השלב הקריטי הבא קרה, שזה נפילת חומות ברלין. בעצם מה שקרה, אם תשימו לב, רוב הדיקטטורות בעולם קרסו ב-1990. לא רק חומות ברלין, דרום אמריקה, רוב הדיקטטורות בעולם קרסו ב-1990. זה לא שהעולם כולם נהיו מיד צדיקים אחרי זה, אבל הזרימה של המידע זורמת בכמויות שפשוט כל שנה זה נהיה יותר אינטנסיבי, כל חודש. אוקיי? אז מה אנחנו עושים עם זה? נגיעה קטנה, שנייה. אז עכשיו, אז מה קורה כאן? אומר הזוהר, וזוהר מאוד מפורסם, פרשת וירא, באורי 400 שנה עמד הממונה של בני ישמעאל וביקש לפני הקדוש ברוך הוא. לכל עם יש שר ממונה, איזה מלאך, שזה בעצם מייצג את הכוח הרוחני המטאפיזי של אותו עם. הוא ביקש לפני הקדוש ברוך הוא. כמה זמן הוא ביקש? 400 שנה. אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, כן. אמר לו, הרי ישמעאל שנימול, למה אין לו חלק בך כמו יצחק? אמר לו, זה נימול כראוי וכתיקוניו, וזה אינו כך ולא עוד, אלא שאלו מתדבקים בי לשמונה ימים ואלה חוקים ממני עד כמה ימים. זאת אומרת, בני ישראל עושים את הברית ביום השמיני, והישמעאלים עושים את זה הרבה יותר מוכר. ועם כל זה, כיוון שנימול לא יהיה לו שכר טוב, הזה מגיע לו גם כן איזה שכר. כך הדיון, כמובן שלא היה דיון כזה, אלא זה בעצם איזשהו מדרש אגדה כדי להסביר לנו מה שקורה. תזכרו כמה זמן ביקש הממונה של ישמעאל? 400 שנה. אותו זמן שנולד ישמעאל, תזכרו, זה נכתב בזוהר לפני 2000 שנה. ונימול, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרחיק את בני ישמעאל מדבקות העליון ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בשביל המילה שבהם. דרך אגב, אומרים שהחלוצים שהגיעו לארץ, חלק גדול היו דתיים, אבל היו כאלה שאחר כך נהיו ממש אנטי. דבר אחד הם שמרו, ברית מילה. כולם המשיכו לעשות ברית מילה, שום דבר אחר לא, ברית מילה כן. עכשיו אתם מבינים למה. אתה רוצה לזכות על הארץ, אתה חייב לשמור על הברית מילה. אוקיי? ואז ממשיכים, ואומר הזוהר ככה, אומר הזוהר ככה, ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה, בשעה שיריקה מכל. זה קרה? כמו שהמילה שלהם היא ריקה, בלי שלמות. אותו דבר, שהם ישתו בארץ, היא תהיה ריקה. הם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם עד שישלם הזכות של ישמעאל. עכשיו, הישמעאלים שלטו בארץ, הם באו ויצאו ובאו ויצאו, אבל השלטון הישמעאלי היציב האחרון היה של האוטומנים. הם נכנסו לארץ ב-1517 והבריטים סילקו אותם ב-1917. כמה שנים זה? כמה הוא ביקש? ב-1917 כמה יהודים היו בארץ? בסביבות 60,000, 80,000 יהודים. 1917, לא מזמן. 60,000-80,000 יהודים, יש כל מיני סטטיסטיקות, זה לא הרבה, זה שכונה בתל אביב. אוקיי? אבל הם יעקבו את בני ישראל לשוב למקומם. אנחנו יודעים גם שהם יעקבו את בני ישראל, עדיין הם מעקבים לשוב. אוקיי? בני ישמעאל. אז עכשיו תשימו לב איך שהזוהר אומר את זה. 400 שנים הארץ תהיה ריקה, הם לא ייתנו לבני ישראל לשוב למקומם, יעברו 400 שנים, בני ישראל יתחילו לשוב בחזרה. אוקיי? ואז מה השלב הבא? עתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. קורה? קורה. והתאספו בני אדום. מי זה אדום? זה המערב הנוצרי. עליהם. ויחו עמהם מלחמה. מה זה עליהם? זה נגד. ועמהם זה יחד איתם. יש קואליציות של מוסלמים שנלחמים עם המערב נגד המוסלמים האחים שלהם. ממש כמו שזה אומר. עליהם ועמהם. אוקיי? וילכו עמהם מלחמה. סין, המזרח הרחוק, לא אדום ולא ישמעאל. אחת, וילכו עם מלחמה אחת על הים, אחת על היבשה, ואחת סמוך לירושלים. כלומר, אנחנו מבינים, גם הזוהר מדבר על זה בהמשך, שרוב הבעיה זה סביב ירושלים. מובן העניין? סביב ירושלים. וזה כמה, ככל שמדברים על שלום ולעשות חוזים, בסופו של דבר הכל נופל על, וזה כתוב בזוהר לפני 2000 שנה. וארץ הקדושה לא תימסר לבני אדום. מה אנחנו מבינים מזה? שבני אדום ירצו לשלוט בארץ, זאת אומרת המערב ירצו להשתלט בעיקר על ירושלים. ואנחנו שומעים לאט כל פעם עוד יותר ועוד יותר קולות, אין לכם זכות על ירושלים, אין לכם זכות על ירושלים. בסופו של דבר כנראה יש, מדובר פה שיהיה ניסיון, לא, אדום זה המערב הנוצרי. ניסיון של המערב דווקא להשתלט על ירושלים, אולי מתוך תואנה לשמור על ירושלים מפני המלחמות בין, לא משנה. אבל אתם רואים שזה אנחנו, זה עוד לא קרה. גוג ומגוג זה כבר קורה, מכיוון שאנחנו למדנו מה המשמעות של המילים גוג ומגוג. השורש של המילים גוג ומגוג זה הגיגים, היגיון. ואיך קוראים למלחמה הגדולה שקורית בעולם? טרור. ומה זה טרור? מחשבה. המלחמה היא לא להרוג כמה שיותר אנשים, המלחמה היא להפחיד כמה שיותר אנשים. המלחמה היא פסיכולוגית. רוב המנהיגים של העולם לא מבינים שהמלחמה היא פסיכולוגית. מי שינצח במלחמה זה מי שיבין להשתמש בפסיכולוגיה, כל האמצעי כדי לשלוט. כי מה התוצאה של הטרור, הפחד? התוצאה שזה שמותקף מגיב באלימות פיזית. הוא מגיב באלימות פיזית, מה התוצאה? יש יותר כאב, יש יותר כאוס, יש יותר בלגן, יש יותר אנרכיה, הסיכוי של הדמוקרטיה ליפול הולך וגדל, שזו היה מטרה של הטרור. זו המטרה של הטרור. כל הטרור זה מלחמה פסיכולוגית, ולכן גוג ומגוג זה מהשורש של הגיגים, היגיון. המלחמה היא בכלל לא בתחום הגשמי של למי יש נשק יותר גדול. המלחמה היא באמצעי התקשורת, מי מפרסם שיש לו נשק יותר מפחיד. אבל המלחמה, אם אתם שמים לב למה שקורה בתקשורת, זה מלחמה, הכל קורה מבחינה פסיכולוגית, והמלחמה מנוצחת על ידי אמצעי התקשורת והפסיכולוגיה של הציבור. לא בתחום הקרב, לא למי יש נשק יותר טוב, לא מי נלחם יותר טוב בסטטוס, לא מעניין אף אחד. מה הפסיכולוגיה של הציבור, של הקהל, של האוכלוסיות בעולם, שם המלחמה קורית. והמטרה היא כמובן פחד. פחד גורם חולשה, פחד גורם אלימות, פחד גורם שנאה. שנאה גורמת להרס. הרס מאפשר השתלטות של גורמים שהם לא מתקדמים כי הם יותר יצירתיים, כי הם יותר יצרניים, אלא כי הם יותר אלימים. זה איפה שאנחנו נמצאים היום. ועד שהמנהיגים של העולם החופשי לא יתפסו את זה, העולם החופשי ימשיך להפסיד, כי הוא מפסיד במלחמה. כרגע הוא ממש בנוקאוט אחרי נוקאוט. אוקיי, אמרנו את זה כבר. והשלב הבא גם מופיע, זה מופיע בזוהר שלח לך, ולאחר מכן ישלוט מלך פרס, ולא הכוונה למלך עם כתר, אלא שליט פרס, איראן, היום קוראים לזה, ויטול מלכויות גדולות, והוא ישלוט על ארץ הקודש תריסר חודשים. עכשיו, זה לא חייב לקרות. זאת אומרת, יש כלל בתלמוד שאומר שנבואות טובות חייבות לקרות, נבואות לא טובות לא חייבות לקרות. כלומר, אפשר לשנות. אבל אם אנחנו שמים לב למה שקורה, לפני 20 שנה, מי שהיה אומר את זה, היו חושבים שלא נורמלי. היום אנחנו מבינים שהמטרה של איראן זה לשלוט על ארץ הקודש. מי שלא הבין את זה, הוא לא קורא את המפה. והוא ישלוט ויהרוג רבים. ואת המשיח הוא גם יהרוג משיח בן יוסף. יש בתפילות כוונות שלא ימות משיח בן יוסף, כלומר אנחנו כבר מבינים מזה שזה לא חייב להיות. כאשר, מה זה משיח בן יוסף דרך אגב? יש שני סוגים של משיח. משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ההגדרה של הזוהר שיש למשיח שני צדדים. צד אחד זה הצד הגשמי. למשל, המדינה לפי הרבה מקובלים זה משיח בן יוסף. מדוע? כי מבחינה גשמית אין היום שלטון של שום מלוכה על עם ישראל. מבחינה גשמית הגיע משיח, בעיקר מ-1990. מה קרה ב-1990? ב-1990 בדיוק מראש השנה תשין נון, אין יותר שום אומה ששולטת על עם ישראל ומדכא ומשעבדת אותה. עד אז מיליונים של יהודים היו משובדים תחת כל מיני דיקטטורות, ומאותה שנה נפתחו השערים ולא קרה יותר. ולכן מבחינת הזוהר, משיח בן יוסף כבר הגיע, אם לא ב-48, אז בשנת 90. שהראייה של משיח בן יוסף זה שאין יותר שיעבוד מלכויות. זה הצד הגשמי. אוקיי? ולכן שהוא אומר פה שהוא יהרוג את משיח בן יוסף, אחת ההבנות שבעצם כל התקומה של מדינת ישראל נמצאת בסכנה של מלך פרס וישמעאל. אוקיי? יש בתפילת 18 יש כוונות מיוחדות שעשו אותם לפני 2000 שנה לכוון שזה לא יקרה, להתפלל שזה לא יקרה. אוקיי? אבל בואו אנחנו נראה את ההמשך. אוקיי, ואז מה יהיה הלאה? אז תהיה, כתוב שם שיהיה ממש מאבק קשה בין הישמעאלים לבין המערב ועם ישראל וירושלים בתווך. זה יהיה מאוד מבולגן, אבל מה שיהיה כתוב, ואז בסוף כתוב לאחוז בכנפות הארץ ויצאו בני ישמעאל מארץ ישראל. זאת אומרת, עד שאנחנו גומרים את התיקון, אנחנו חיים פה עם בני ישמעאל. אין מה לעשות, אנחנו חיים פה עם בני ישמעאל עד שיגמר התיקון. ואז מה שיקרה, יתבר כל חילין דלילה, כל הכוחות שמפריעים וגורמים למצוקה, מלחמות, אסונות, רעב וסבל בעולם יישברו, וישאר רק הכוח של ישראל, שזה כוח של חיבור לשם, כלומר בלי מתווכים, וזה יהיה לכל העולם מה שנקרא משיח בן דוד, שזה כבר גאולה שהיא רוחנית. מה זה גאולה רוחנית? אפשר היום לשחרר בן אדם מחובות, הוא לא חייב יותר לאף אחד שום דבר. אפשר לעשות את זה? אפשר. אפשר להניח להביא מצב שהוא יהיה בריא ופותרים אותו מכל המחלות. האם הוא מגיע, האם עכשיו הוא יהיה מאושר?
לא.
ממש לא. הוא יהיה בסבל נוראי. פעם פגשתי איזה מישהי, הייתה תלמידה שלי, והיא אמרה שהחיים שלה מדהימים. ואחרי שדיברנו, אמרה, אבל יש לי בעיה קטנה. למה החיים שלה מדהימים? היא עבדה פעם, הייתה אשת קריירה, עבדה, עשתה המון כסף, הרוויחה, ואז אמא שלה זכתה בלוטו. כמה עשרות מיליונים. היא חילקה אותה, מה אני צריכה את כל הכסף? אני חיה חיים מדהימים, קמה בבוקר, הולכת לשחק גולף, משחקת טניס, למועדון פה, למועדון שם, וזה, רק כיף כל היום. אבל יש לי בעיה, ברגע שאני מתעוררת בבוקר אני חושבת איך להתאבד. ואני מתכננת כל היום תוך כדי הטניס, תוך כדי זה, איך אני מתאבדת, אני מתעייפת מזה, הולכת לישון בלילה, קמה בבוקר, מתחילה עוד פעם. למה? והיא גרה במקום, נראה כמו ממש גן עדן. כי יכול להיות שהאדם יהיה משוחרר מכל המכות הגשמיות, אבל אם הוא לא מגיע לשלמות רוחנית, זה לא זה. הוא ימצא כבר ממה לסבול. ושם הפתרון ושם הבעיה. אוקיי, פה יש מאמר נוסף שהוא מאמר מאוד חזק, לא ניכנס אליו כשרוצה, בזוהר ויחי, בזוהר פרשת ויחי, יש מאמר שאומר, ואני בבואי מפדן ארם מתה עליי רחל. ושואל הזוהר, או זה אומר יעקב אבינו ליוסף לפני שהוא נפטר. ושואל הזוהר, מה יוסף לא יודע את זה? הוא היה שם. שהיית לא מתה, הוא היה שם. מה, זה אחד, בטח אחת הטראומות שרוצפות אותו כל החיים. ילד שהאימא שלו יולדת ומתה בלידה, אין טראומה יותר גדולה לילד. לבית האימא, והוא לבד אחרי זה. וכל זה, כל הטראומות שעברה אחריכם. ואומר, ואומר הזוהר, יעקב אבינו לא מדבר על זה בכלל. אומר ליוסף, מדובר פה על בימות המשיח. כאשר עם ישראל יחזרו לארץ, ואז הם יבואו ויהיה עניין של בית לחם. בית לחם מהמילה, לחם מהמילה מלחמה. הוא אומר ככה, כה אמר השם, איני קולך מבכי ונח מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולתך. לא אמר וישובו, אלא ושבו. כלומר, מבחינה, הרי אין, מבחינה רוחנית, אין זמן. זה כבר קרה. תבינו, אשר, ושבו בנים לגבולם, אמר ירמיהו, לפני 2600 שנה. זה כבר גמור, זה כבר חתום. ואז מוסיף הזוהר. הזוהר אומר פה משהו, הוא אומר ככה, כאשר עם ישראל יתחילו לחזור לארץ, זה ייראה כל כך קשה, ויהיו קרבות עם העמים של הארץ, וימותו חללים בקרבות האלה, וימותו מינון, ויקרבון בזער למתי הרע, והכיבוש החזרה לארץ תהיה לאט לאט, בשלבים שלבים, זה לא יהיה בבת אחת. ואז רחל תבכה על בניה שמתים במלחמה על הארץ. אז זאת הייתה הנבואה. ואז על זה אומר הבורא לרחל, לדגי, אלה שמתים במלחמה על הארץ יש להם שכר, ואל תדאגי להם, אל תבכי, הם כולם יקומו בתחיית המתים. אוקיי? אוקיי, אפשר להמשיך? אוקיי, אז עכשיו אנחנו פה, יש מדינה, עברו 60 וכמה שנים, 62 שנים, ונס עצום שאי אפשר להאמין, לפני 100 שנה מה היה, היום מה יש, כל השינויים בעולם, ממש לפי הזוהר, יש הרבה דברים שלא דיברנו עליהם, כי ממש זה לא משנה, אבל מה שהרב השלג נכנס, וזה מה אנחנו עושים במדינה הזאת. כי הרב והרב השלג, ב-1953 הרב השלג מסיים את מפעל חייו החשוב ביותר, וזה פירוש הסולם על הזוהר. ב-1945 הפסה מתחילה, ובשנת 53 הוא מסיים בלג בעומר 53, ואז הוא נושא דרשה במירון. הדרשה הזאת נכתבת ונקראת מאמר לסיום הזוהר, אבל מי שקורא את הדרשה הזאת מבין שזו בעצם הצוואה של הרב השלג, כי שנה אחרי זה הוא נפטר ביום כיפור, שנה וחצי אחרי זה. בעצם זה היה הדבר האחרון הגדול שרבי השלג הוציא לעולם, את אותו מאמר שזה הצוואה שלו. ושם הוא מדבר על הקמת המדינה, הוא אומר כך, אומר רב השלג, אחד הסימנים של, יש שני סימנים לדור של המשיח. אחד הסימנים זה חזרת העם ישראל לארץ ובניית הארץ. בוא ירושלים השם נדחי ישראל לכנס, זה כבר קרה. זה סימנים שמי שלא רואה את זה, או שהוא עיוור או שהוא מתעקש לא לראות. עוד דבר, עוד סימן, זה ההפצה של לימוד הזוהר בעולם. ואומר רבי אשלג, גם עד עכשיו אי אפשר ללימוד הזוהר, הפעם שהסתיימה ההדפסה של הפירוש של הזוהר לעברית עם פירוש מודרני, וגם הפירוש של הרב אשלג לתלמוד עשר ספירות, של להבין את חוכמת הקבלה מאלף ועטף, אז בעצם אנחנו מבינים שהגענו לזמן. אבל אנחנו מסתכלים מסביב וזה לא נראה, תזכרו, 53. המדינה לא נראה אותה בדיוק, איי איי איי, 53. מי שהיה אז, ומי שהיום מתלונן, שינסה לחזור רגע לשנת 53 ויבוא לפה ויגיד תודה רבה על הכל. נכון? אבל אנחנו לא מעריכים. ואומר ככה רב אשלג, ויש לדעת שעניינים רוחניים אינם כעניינים גשמיים, שבהם הנתינה והקבלה באים כאחד. כי ברוחניות זמן נתינה לחוד וזמן קבלה לחוד. כי תחילה ניתן הדבר מהשם יתברך למקבל, ובנתינה הזו נותן לו רק הזדמנות לקבל, אבל עוד לא קיבל כלום עד שיתקדש ויתאר כראוי. אז זוכה לקבל הדבר. בזמן הנתינה עד זמן הקבלה יכול להתעכב זמן מרובה. כלומר, מה אומר הרב אשלג? זה בעבודה רוחנית ובכלל בכל דבר גשמי ורוחני. למשל, יש זוג שמאוד היו מאוהבים ועבור זה את זה ולא יכלו להתראות בגלל המשפחה, בגלל חוקים, בגלל כל מיני סיבות, ויום אחד סוף סוף החלום מתיישב והם מתחתנים. עד שהם לומדים לחיות כזוג בשלמות לוקח זמן, נכון? זה לא קורה, האושר לא מתחיל עם החתונה, להפך. המריבות והצעקות, ועד שמתרגלים אחד לשני, לא תמיד מתרגלים אחד לשני, זה מתחיל. זאת אומרת, זה שאתם עכשיו זוג ואתם אחד, זה עדיין לא אומר שתרגישו את זה. יכול להיות שזה יחב שנים עד שתלמדו לחיות כאחד ובאמת להוציא לפועל אהבה אמיתית. גם בעולם הזה, לגבי מה שאנחנו מדברים עכשיו, אותו סיפור אומר הרב אשלג. כמו שבשלמות ההשגה לא זכינו עוד לזמן קבלה, יש את הזוהר, יש את עמודי הספירות, אפשר היום ללמוד קבלה כמו שאף פעם אפשר היה ללמוד. אז למה לא הגיע המשיח? כי זה מבחינה רק, כמו שאומרים בלועזית, בפוטנציאל. זה עדיין רק הזרע. אנחנו עכשיו במדינה נתנו לנו את ההזדמנות, שבכוחה ניתן הזדמנות לבוא לשלמות ההשגה. כן, בעניין הגאולה, ותשימו לב המילה השגה, השגה זה מדרגה של מודעות. כדי שאדם ייגאל הוא חייב לשנות את המודעות שלו. כמו שאומרים, אמרו את זה בקום המדינה, מיד אמרו את זה, להוציא את היהודים מהגלות יותר קל מה שלהוציא את הגלות מהיהודי. ולכן כל העניין זה לא רק הפעולה הגשמית של לעלות על אונייה או מטוס ולבוא לארץ, זה צריך זמן עד שאתה מתרגל לחשוב ואתה מתחיל לחשוב באמת כמו בן חורי. וזה נקרא זמן השגה. השגה משום להשיג התודעה הנכונה. כן, ובעניין הגאולה שלא זכינו לה אלא בבחינת נתינה. זאת אומרת, אומר הרב אשלג, הקמת המדינה, הבורא נתן לנו מתנה. כי העובדה היא שהקדוש ברוך הוא הוציא ארצנו הקדושה מרשות הנוכרים והחזירה לנו. זה היו ניסים ונפלאות, כל התהליך לא הגיוני. ובכל זאת עדיין לא קיבלנו ארץ ירשותנו, מפני שעוד לא הגיע זמן הקבלה. כמו שביארנו בעניין שלמות ההשגה. באופן שנתן, ואנחנו עוד לא קיבלנו. אז האם הקמת המדינה הייתה נס, נס גדול? הנס היה אבל, מבחינת התעוררות מלמעלה. אנחנו עדיין לא מבינים מה זה. שהרי אין לנו, תזכירו, זה שנת 53, אין לנו עצמאות כלכלית ואין עצמאות מדינית בלי עצמאות כלכלית. השתנה משהו מאז? אנחנו מצב הרבה יותר טוב, עדיין אין עצמאות. אין עצמאות מדינית בלי עצמאות כלכלית, ועוד הרבה יותר מזה, כי אין גאולת הגוף בלי גאולת הנפש. וכל עוד שרוב בני הארץ שבויים בתרבויות הזרות של האומות, הרי גם הגופות שבויים תחת הכוחות הנחראים. זאת אומרת, זה שבגשמי אנחנו לא מרגישים בני חורין ואנחנו מאוימים על ידי אלה ואלה ואלה, ויקחו לנו ויעשו לנו ויחרימו וסנקציות וכו', וזה שאנחנו מתים מזה, זה אין גאולת הגוף בלי שתהיה גאולת הנפש. וזה תוצאה לזה שאנחנו משועבדים לתרבויות הזרות הנוכריות ולא מעריכים את התרבות שלנו. ומבחינה זו נמצאת עוד הארץ בידי הנוכרים. והמופת הוא שאין שום אדם מתרגש כלל מן הגאולה, כמו שהיה צריך להיות בזמן הגאולה אחרי 2000 שנה. לא בלבד שאין בני הגאולה מתפעלים לבוא אלינו ולענות מן הגאולה, אלא חלק גדול מותר שנגלו וכבר יושבים בתוכנו, מצפים בחיליון עיניים להיפטר מגאולה זו ולשוב לעשות פזוריהם. השתנה משהו משנת 53? באופן עקרוני לא. הרי שהקדוש ברוך הוא הוציא הארץ מרשות האומות ונתנה לנו, עם כל זה אנו עוד לא קיבלנו ואין אנו נהנים מזה. אנחנו לא חיים כמו מישהו שנגאל מייסוריו, אנחנו עדיין בגלות, כי אנחנו בגלות תרבותית על כל השלכות של זה. אלא שבנתינה זו נתן לנו הקדוש ברוך הוא את ההזדמנות לגאולה, היינו להתאר ולהתקדש, ואז יבנה בית המקדש ונקבל הארץ לרשותנו, ואז נחוש ונרגיש בשמחת הגאולה. אבל כל עוד שלא באנו לזה, שום דבר לא נשתנה, ואין שום הפרש בנימוסי הארץ עתה, לפי שהייתה עדיין תחת הזרים, הן במשפט, הן בכלכלה, והן בעבודת השם, ואין לנו אלא הזדמנות לגאולה. היוצא מדברנו שדורנו זהו הדור של ימות המשיח, אומר הרב השלג. לפיכך זכינו לגאולת ארצנו הקדושה מידי הנוכרים. גם זכינו להתגלות ספר הזוהר, שהוא תחילת קיום הכתוב מעל הארץ דעה את השם כמים לים נכסים. ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם יודעים אותי מקטנם ועד גדולה. הראשון זה פסוק מישעיהו, השני מירמיהו. אבל בשתי אלה זכינו רק בבחינת נתינה. מבחינת נתינה כל הידע קיים. ואם תגיד, אבל לא מצאתי את הספר בחנות ספרים, תעלה על האינטרנט. זה נמצא בכל מקום, אין שום תירוץ שאין גישה אל הידע איך אדם יכול להגיע לשלמות בחייו. אבל לנו לידינו עוד לא קיבלנו כלום, אלא שניתנה לנו הזדמנות בזה להתחיל בעבודה, להתחיל בעבודה, שאז נזכה להצלחה גדולה בכל המובטח לדורו של המשיח, מה שלא ידעו כל הדורות שלפנינו, ואז נזכה להזמן קבלה של שתי אלה, שלמות ההשגה והגאולה השלמה. מה צריך לזה? זה צריך עבודה. שומר הרשל"ג זה הלימוד של הקבלה, זה הכל העניין של שאנשים צריכים לבנות תרבות של ואהבת לרעך כמוך. כל זמן שאין ואהבת לרעך כמוך ואין תרבות, אנשים שתומכים זה בזה ובונים קהילות שבקהילות האלה הדבר הראשון שמקפידים על זה זה ואהבת לרעך כמוך, לא תהיה שלמות ההשגה. כי אי אפשר להגיע לשלמות ההשגה בלי שאתה נמצא עם אנשים שאוהבים אותך ותומכים בך ודוחפים אותך להגיע לדבר הזה. ואם אין שלמות ההשגה, גם אין שלמות הגאולה. ואין גאולה. ואז אתה יושב בארץ הקודש ובוכה שיש שחיתות, ובוכה שאין עצמאות, ובוכה שלא מבינים אותנו, ושאין צדק, ושבאמת יש צדק, אבל אנחנו מקבלים מה שמגיע לנו, ואנחנו לא, זה לא מה שחלמנו, וזה לא, וכו' וכו'. והתחושה היא תחושה קשה מאוד של החמצה מצד אחד. למרות הניסים ונפלאות שנעשו מקום המדינה ועד היום, שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, עדיין כל זה כדי לתת לנו הזדמנות. כי שף פעם בהיסטוריה לא הייתה כזאת הזדמנות, כזאת הזדמנות להיות, להשתנות, ללמוד, להשתפר, לאמץ לעצמנו את מי שאנחנו, מה שאנחנו, אף אחד לא מפריע לה. אף אחד לא מפריע. ולבנות חברה שיש בה צדק אמיתי, שאז נוכל להיות אור לגויים, ואז באמת יישברו כל הכוחות שמפריעים לכוחות העולם. ולכן הם מאשימים אותנו שעוד לא שברנו את הכוחות האלה. והסיפור נכתב ואנחנו עוד באמצעו. ומה יקרה? נאמר, מתי יבוא המשיח? אומרים חז"ל, טיפח רוחם של מחשבי קיצין. כל אלה שעסוקים כל הזמן, מתי הוא יבוא? שהם עסוקים בלא לעשות העבודה. תשימו לב. אלה שעסוקים בלעשות את העבודה, הם לא מסתכלים על שעון, אומרים, מתי יבוא המשיח? כי הם נהנים לעבוד את העבודה של להשתנות, להשתפר, להיות בני אדם יותר טובים, להתחבר זה לזה, לשפר את העולם שמסביב. אלה, שמתי לב במשך עשרות שאני עושה כבר בלימוד של קבלה, כל אלה שעסוקים כבר לחשב חישובים, המשיח יגיע בתשעה באב, המשיח יגיע בפסח, המשיח יגיע ב... זה אלה שלא עושים שום עבודה רוחנית. הם מחכים שהיקום כבר יאלץ את כולם. וזה הרב השלג מביא במקום אחר מהגמרא, יושבים להם הטלף והתרנגול בלילה ומחכים. למה מחכים? שואל התרנגול תת הלב, למה אתה מחכה? לבוקר. אומר התרנגול, אומר, כן, אני יודע, אני גם מחכה לבוקר ושאני אוכל לקרוא, אבל למה אתה מחכה? במך הבוקר זה אור יחד לך, נצטרך להתחבא במערה שלך, למה אתה מחכה? ועל מה הם מדברים? על אותם שני אנשים. אחד שמסתכל מתי כבר יבוא המשיח, זה אתה נס. מה אתה מחכה שיבוא? יהיה לך רע מאוד. יהיה לך כבד, אם לא בעיתה, אחי שמה. זה לא יהיה לך קל. לעומת זה, אני עובד בשביל זה, אז אני לא מחכה, אני יודע שיש לי עבודה לעשות. וזה סיפור אחר. ובעזרת כל העבודה של כל אלה שעבדו במשך אלפי שנים, שנגיע לזמן הזה שיהיה לנו עכשיו כל כך קל, שהכל כל כך יחסית קל, ואנחנו מקבלים מתנות שלא בטח לא נראה שמגיע לנו. בזכות זה, בזכות עבודה של כל אחד מאיתנו, באמת נזכה לכל הדברים האלה שהרב שלך דיבר עליהם. תודה רבה.